שלום וברוכים הבאים לדיסקליימר של ספק סביר.
שלום שלום.
אתה על מיוט.
זה הדיסקליימר הכי טוב שברק על מיוט.
זה נכון, חתכתי את הקודם, צדקתי, באמת הגזמתי.
ספק סביר היא תוכנית לספקנות, חשיבה, ביקורתית ומדע, ולמרות מאמצנו, התוכנית מלאה ב... טוב, אנחנו לא באמת מתאמצים.
מתאמץ.
כללות, בעיות הגייה, אי-דיוקים, טעויות אפשריות ושנאת אדם באשר הוא, באופן כללי.
אני מתאמץ לגבי הדברים העובדתיים, אני לא מתאמץ בשביל להיות נחמד.
אכן.
זה מה שהתכוונת?
אנחנו פשוט מדברים חופשי וטועים וטועים וטועים.
רגע, למי שלא ברור, זה לא... אני אולם לא מתאמץ, אבל אני כן מסנן. אז אם אתם חושבים שזה נשמע נורא איך שאני מדבר... תדעו שאני מנסה, אני מנסה לגונן אליכם ולהתייחס יפה.
השמיעו לילדיכם לפני השינה.
לפני השינה, כן.
אוסף על זה, כמו כן, אנחנו לא מומחים או מקצוענים בשום, באף אחד מהתחומים שאנחנו מדברים עליהם, חוץ מאולי ספקנות.
כן, אז אל תיקחו עצות רפואיות או עצות לחיים בכלל.
כן,
חוץ מספקנות לחיים.
בכלל, למה אתם מקשיבים לנו? בואו נתחיל מזה.
It's the matter with you people.
ושלום וברוכים הבאים לתוכנית 140 של ספק סביר.
נכון, כן, 140.
עוד 4 תוכניות ואנחנו בתריסר תריסרים, אמרתי לברק מקודם ומאוד התגאיתי בעצמי.
עשיתי את החישוב והוא צודק.
נכון, 144 זה 12 כפול, 12 בריבוע זה 144.
אכן.
יאי, 140.
140, אכן. והיום ה-29 ליוני, ה-29 לשישי, 2013. ופה נמצאים ברק ניצן.
יפ.
וליאורה לוי.
אלן.
ותמיכה מוסרית משני אבני. ואני ירון, ואתם מאזינים לספק סביר, תוכנית לחשיבה ביקורתית, ספקנות ומדע. אבל זאת הפעם השנייה שאמרתי, כן. נחליף בין הדיסקליימרים. נשים את הדיסקליימר הזה בתוכנית השנייה שלא שמענו.
לא.
שלום.
אתה מקשיב?
אני מקשיב.
אז איך אתה לא מדבר כמו מפגר, כי עדיין אין דילי?
בדיוק, ניתקתי וחיברתי מחדש את הקבל USB, כדי שיהיו לי 10 דקות של חסד.
אוקיי. אנחנו צריכים כסף. חברים.
רגע, מה עם זה?
אני, ספציפית, שכחו מירון וליאורה, אני ושני צריכים כסף. אנחנו אנשים עניים. טוב, אני. שני יש חסכונות שוב.
רק ירון הוא זכר לבן ועשיר פה.
כן, זה נכון. אתה היחיד שמקיים את הטיפוס. את הדעה הקדומה. אנחנו צריכים כסף, אז אם יש לכם תביאו לי. אני יודע שפחות איזה שני אנשים שוקשים לפודקאסט הזה, שמפוצצים בכסף. תהיו נחמדים ותחלקו.
גם אני צריכה. אני רק צריכה לקנות.
כולנו צריכים יותר, אבל יש אנשים שמה שצריכים איזה...
לא, אני רק צריכה לקנות בית, זאת אומרת, יחתה. זהו, זה לא הרבה. זה לא עולה הרבה.
אנחנו צריכים זה בשביל קורת גג.
זה בדיוק את קורת גג שלי.
סטאפ את. לא, אני לא חושב את זה, נשאיר את זה בפנים. You never know.
צועקים עליי בתוכנית בגלל שאני אישה.
כן.
ואני אתגבר על זה, ובכל זאת אדבר על האישה הראשונה בחלל. שאני אומר שאם אני הייתי, אז שם, בטח זאת הייתי אני.
וואו,
סביר לנו. אם הייתי יכולה, כאילו, איך שהצלחת כאילו להגיע לשם, זאת אומרת, כנראה יש לך איזה דרך לטייל בזמן, לא יש סיבה שלא תהיה אישה הראשונה שתיכנס לחלל.
נכון. אמרת על טיול בזמן, אז הוקינג קוראים לו לטיפש?
סטיבן הוקינג?
כן, הוקינג.
זה מה שהוא עשה לעצמו. שעכשיו אנשים זה הוקינג, הטיפש הזה?
הוא פשוט אמר, קראתי, סתם, זה לא קשור לכלום, אבל
הוא אומר
שיהיה מסע בזמן, שיהיה מסע בזמן, אבל רק לעתיד.
Actually, that makes sense. אם יהיה, זה יהיה רק לעתיד.
יש כבר עכשיו מסע בזמן לעתיד, בקצב של שנייה בשנייה.
אני לא כל כך הבנתי איך זה
יעבוד. לא, אבל אתה יודע, יש לך גם את הזמן היחסי.
לא, אבל מה?
אתה יכול לקפל...
אם אתה יוצא לעתיד, סתם שאלה, אם אתה יוצא לעתיד, אתה לא תוכל לחזור יותר?
לא. זה כאילו להגיע לעוד 100 שנה בגיל שלך פלוס שנתיים.
כן, זה יותר לעת את הקצב ההתפתחות שלך בהשוואה לשאר העולם.
יס.
לשאר העולם, לשאר הסביבה הקרובה.
אוקיי, אז אני אגיע. anyway, לפני כ-50 שנה, ולנטינה טרשקובה, היא הייתה ילדה להורים קשי יום, ובגיל שנתיים, כשהייתה בת שנתיים, אבא שלה נהרג במלחמה, היה גיבור מלחמה כזה. אמא שלה נאלצה לגדל אותה, וכאילו עוד שני אחים שלה, הם סך הכל היו שלושה, ואיכשהו גם הם עברו את מלחמת העולם הראשונה, השנייה, סליחה. ובסוף, איפשהו בסוף מלחמת העולם השנייה, היא נאלצה גם להפסיק ללמוד, ולצאת לעבוד, לעזור בכלכלת הבית ובעול הכלכלי. אבל יחד עם זה, היא התעקשה להמשיך ללמוד. היא למדה כל מיני קורסים בהתכתבות, בבית ספר ללימודי תעשייה, והיא כן הצליחה לסיים לימודים. ועוד תכונה אחת עליה שמאוד חשובה לסיפור, זה שהיא הייתה קומוניסטית מאוד נלהבת, כן? מברית המועצות לשעבר, והיא הייתה גם פעילה בסניף של תנועת נוער. כשהיא הייתה בת 22, הייתה לה חברה שכל הזמן חפרה לה, או הפצירה בה, לבוא איתה למועדון של צניחה חופשית. איך? הפצירה בה לבוא למועדון לצניחה חופשית, בואי תעשי איתי צניחה, והיא הלכה והיא מאוד נהנתה, ובזכות זה, זה חשוב לסיפור, כן? ואז היא הפכה להיות במועדון של הצניחה חופשית, והיא מאוד התמקצעה בזה, ועשתה הרבה מאוד צניחות, והייתה מאוד טובה.
בית שיפן.
אמא שלה כמובן לא אהבה את זה, וכל הזמן אמרה לה, מה זה? זה רק גברים צונחים, אבל היא התעקשה להיות כזאת. ובשלב מסוים, היה קודם כל, הפרט שאני לא ידעתי, אבל מתוך הסיפור הזה עולה פרט ש... ברית המועצות הייתה הראשונה ששלחה אדם לחלל. אוקיי?
יורי.
אני לא ידעתי את זה. הייתי בטוח, אני יודעת שארצות הברית היו הראשונים שנחתו על הירח. אבל להוציא אדם לחלל, מסתבר שקודם...
כן, גגרין.
הראשונים שהיה להם בן אדם על הירח.
אז זהו, חוץ מלהנחית אדם ממש על הירח, הרוסים היו ראשונים בהכל.
כן, הם טוטים.
לוויין, כלב, קוף, בן אדם...
בחלל.
בחלל, כן.
ואז הם החליטו, כמו שהם היו ראשונים להוציא בן אדם לחלל, הם החליטו שהם יהיו הראשונים שיביאו אישה לחלל. ויותר מזה, הם גם רצו להראות שכל בן אדם יכול להיות בחלל, שלא צריך להיות משהו מיוחד ולא צריך השכלה מיוחדת, והם פרסמו פשוט מודעה שהם מחפשים פועלת חסרת השכלה. הם פשוט חיפשו מין כזאת...
A body bag.
שחביבה מהתיקות.
A crash test dummy.
לא, זה המהות אבל של הקומוניזם.
אבל זה גם מה שיפה, שהם באמת האמינו שאתה לא צריך יכולות על או להיות מישהו מיוחד כדי להגיע לחלל. כן.
חוץ מכרטיס חבר במפלגה, זה כנראה הייתה דרישת קדם.
להיות קומוניסטית נהבת. היא הייתה קומוניסטית נלהבת.
טוב, לא יודע. אני מסיפורים פשוט קראתי על מחנות מתמטיקה בברית המועצות וזה, כדי להתקבל לאוניברסיטה או להתקבל לתיכון טוב, אתה חייב כרטיס מפלגה.
הם ביקשו חסרת השכלה.
לא, הם ביקשו, הם ביקשו. ממש ביקשו, זה היה הקטע שלהם בטיסה הזאת.
מה שקוראים לחשוב שכל מה שהם רצו זה בכלל לדאוג שלגברים יהיו נשים בחלל.
כן.
בטח הניסוי הראשון היה לעלות חייל לחלל, הניסוי השני היה לעלות גבר, ניסוי השלישי לעלות וודקה ורביעי לאישה.
עכשיו, שוב, הקטע הזה של להוציא אישה לחלל, זה היה כמובן לנצח את ארצות הברית. אנחנו נהיה ראשונים.
כל דבר.
לבחור שהוציא, שהיה ראשון בחלל, קוראים יורי. יורי גגרין.
גגרין.
גגרין?
גגרין.
אוקיי, יורי גגרין. הוא היה בין המראיין הראשי, והוא פיקח על כל הגיוס, ולאותה מודעה ענו כ-400 נשים, ואחד הדברים שהם חיפשו, או לפחות שיחק מאוד לטובתה, זה שהיא הייתה צונחת. כי בזמנו, הם לא הנחיתו את האנשים עם החללית, הם היו מכניסים את החללית לכדור הארץ, מעוברים את האטמוספירה, ומגובה 6,000 מטר, הם היו יוצאים מהחללית וצונחים.
בחזרה.
בחזרה, כן.
Going out of space
with a parachute. והם העדיפו את זה, הם טענו שזה בטיחותי יותר לצנוח, לפחות אז זה היה.
בזמנו, כן.
בזמנו היה בטיחותי יותר מאשר להנחית את החללית. אז זה שיחק לטובתה שהייתה, היו לה הרבה צניחות, והיא הייתה, למרות שהם חיפשו סתם מישהי, אבל עדיין היו לה כמה נתונים. עכשיו, היה דרישות סף שהיא תהיה פחות מ-30, פחות ממטר 70 ופחות מ-70 קילו. כי החלליות שלהם היו קטנות.
כן, מה? לגיטימי.
ושיהיה לה פרצוף כמו של גבר.
ושהיא...
לא, היא סתם מוסייה, זה לא קשור. Oh, Jesus, it gets worse.
אז ככה, היו לה מעל 126 צניחות, היא הייתה פעילה מאוד במפלגה, ואבא שלה היה גיבור מלחמה. הוא נהרג במלחמה.
הוא מת במלחמה.
זהו, נראה לי אבא של כולם באותה תקופה היה גיבור מלחמה.
סוג של, כן. באיזושהי מלחמה עם פינלנד הוא נהרג. מסתבר שהם נלחמו בפינלנד.
One of the lesser wars.
משהו כזה. מתוך כל 400, 5 נשים עברו, הגיעו לקו הסיום, מה שנקרא. ואז היה איזושהי תוכנית שהם אמרו, אנחנו נוציא שתי נשים לחלל. אנחנו נעשה חללית שעוברת, אחת נכנסת ואחת יוצאת, כאילו שהן עוברות אחת ליד השנייה, אחת לעומת השנייה, זה היה התוכנית שלהם. ובשתי החלליות, עכשיו זה היה מי ינהג את החללית, כן? ינהגו נשים. באיזשהו שלב הם הבינו שזה כנראה היה, אז הם ירדו מזה, ואז רק אישה אחת הייתה אמורה להיבחר, ואת החללית השנייה היה יורי, הוא הטיס את החללית השנייה, ובאמת שתי החלליות עברו זו ליד זו.
רגע, את אומרת הטיסו, לא בשלב הזה, זה לא היה כאילו מרגע ששיגרו אותך לצאת?
היה ניהוג בסיסי ותיקוני מסלול וכולי שהם לא נעשו מהמחשבים, אתה היית בקשר טלמטרי עם כדור הארץ, וכי... הקריאות האטמוספריות, קיבלת רק שהיית שם וכולי, היו תיקונים מאוחרים במסלול.
אוקיי, אז הייתה עוד בחורה בשם פונום ריובה, או משהו כזה, איש הובצה להיות הטייסת השנייה.
פיברומלייג'יה?
מה זה? פונום ריובה.
אוקיי.
והיא הייתה הטייסת השנייה שבוטלה, והתבאסה, והיא גם אף פעם לא הגיעה לחלל. אוקיי, ו... ב-14 לשישי שוגרה החללית, ויומיים אחרי, שוגרה החללית הראשונה, ויומיים אחרי הייתה החללית של טרשקובה, אני מקווה שאני הוגה את שמה נכון, והיא אכן, הכינוי שלה במערכת הקשר, זה נחמד, פרט נחמד, היה שחף ברוסית, שזה צ'ייקה, או צ'ייקה, או משהו כזה. למה זה נחמד? כי עד היום על הבית שלה יש שחף למעלה. סתם, זה פרט נחמד כזה. בקיצור, היא בתחילת המשימה שלה הרגישה מאוד לא טוב. סבלה מאוד מבחילות, מהקאות, והייתה על סף קשה, היה לה מאוד מאוד קשה, אבל היא התגברה על זה. והיא אחרי כמה שעות הצליחה להתגבר והרגישה מאוד טוב, ורגע לפני הנחיתה, לפני שהיא נכנסה לכדור הארץ, היא שמה לב שיש בעיה בטיסה האוטומטית, במערכת האוטומטית שמטיסה את החללית, ובמקום לקרב את החללית לכדור הארץ, היא מרחיקה את החללית מכדור הארץ, והיא התריעה על זה. ובזכות ההתראה שלה ובזכות זה שהיא שמה לב לזה, הם הצליחו לתקן את התקלה בזמן, וזה הציל אותה ממוות. כי אם היא לא הייתה שמה לב ולא הייתה מטריעה, היא הייתה...
בחלל עדיין.
רגע, היא תקנה, לא? איך הם יכולים להתקן?
כן, כן, היא הייתה חלק מה...
זה היה כמו באיירפליין שהתקשרה, ואני לא יודעת איך להציץ את הדבר הזה, ואז בא הקונטרולר ואומר לה, לסוסון.
כתוב התקלה תוקנה, לא כתוב אם היא, יכול להיות שזה היה מסוג... הרי בחללית יש דברים שאפשר גם מרחוק, לא במערכות כאלה ואחרות.
בטלמטריה.
או כנראה הצוות שהיה איתה, היא לא הייתה לבד.
לדעתי דווקא כן הייתה לבד, כי אליה יכולה להיות מאוד קטנות, אז נראה לי שפשוט הטכנאים, הספרים האלקטרונים מכדור הארץ, הנחה אותה איזה תיקונים לעשות באיזה לוחות.
אז אוקיי, מה שכן, במשך הרבה שנים, עשרות שנים שמרו את זה בסוד, שבכלל הייתה תקלה, כן? הם לא פרסמו את זה ולא שום דבר, ורק לא מזמן פרסמו שהיה את הבעיה הזאת והתגברה עליה, וב-19 לשישי, שזה לפני 3 ימים, אוקיי? אבל בשנת 63, זה בדיוק לפני 50 שנה, כאילו די לפני 50 שנה, היא נחתה, היא שהתה סך הכל 70 שעות ו-50 דקות בחלל, שזה הרבה. וזה, מה, זה מגניב, אני הייתי נורא רוצה.
לא, זה מאוד מגניב.
וכתוב שזה יותר מסך כל השעות המצטברות עד אז של כל האמריקאים בחלל. וכשהיא נחתה, היא זכתה בתואר ובהרבה מאוד כבוד, והיא קיבלה שני איתורים גבוהים מאוד, אחד אות מסדר של לנין, ואיתור גיבורת ברית המועצות, שזה כמובן, כן, בזכות זה שהיא הצליחה, אם התקלה הייתה, אז היא כנראה, הרבה מאוד אנשים כנראה היו משלמים על זה בחייהם או משהו כזה. אז זהו, אז היא התחתנה עם קוסמונאוט, שטס לחלל כמה חודשים לפניה, ובעצם הניסויים האלה זה ניסויים שאילצו אותם לעשות. זה ניסויים שאילצו אותם כדי, רצו לעשות עליהם קצת ניסויים, על אנשים בחלל, ובאמת זה ניסויים.
I told you.
כן, כן. כן, הם אולצו להתחתן במסגרת ניסוי מדעי סובייטי, שביקש לבחון את השהות בחלל הצאצאים.
That's awesome. אז
כן. התחתרתי תחת כל הקו הפמיניסטי של הסיפור הזה. I wanted to see.
אין פה פמיניזם, זה בדיוק הנקודה ש... שנייה, אני רק אסיים כמה פרטים, ובקיצור, היא באמת נולדה להם תינוקת, והייתה בעצם תינוקת ראשונה שנולדה לשני טייסי חלל. היו כל מיני שמועות בהתחלה שהיא נולדה עם מומים, אבל היא ילדה בריאה, והיא אפילו רופאה היום. וזאת הייתה הטיסה היחידה שלה לחלל, היא הייתה הראשונה. מה שקצת עצוב בסיפור הזה, שזה לא אישה שפרצה דרך, ואישה שכאילו, בכל המקומות פרסמו את זה השבוע, האישה הראשונה בחלל, האישה הראשונה בחלל, וזה עצוב, כי זה בדיוק לא בא ממקום פמיניסטי כזה או אחר, או ממקום של אישה שפרצה דרך, אלא פשוט היא הייתה בזמן הנכון, במקום הנכון, והרוסים פשוט רצו. אני אגיד את זה בצורה אולי קצת מכוערת, זה לא היה שונה אם הם היו רוצים לשלוח פיל לחלל, ופשוט בוחרים איזשהו פיל. הם בחרו איזושהי אישה, כי אישה בחלל זה, אישה זה משהו נחות, אוקיי? ואם אנחנו נצליח את המשהו הנחות הזה,
זה זה?
אני לא יודעת אם זה זה, אבל זה ככה מצטייר, אישה בחלל, זה טוב לכותרת.
זהו, נראה לי, זה בקטע של, כי פשוט עדיין לא הייתה כזאת בחלל.
כן, אוקיי, אולי המילה נחות, נכון, היא לא כל כך נכונה. אבל בוא נשים אישה בחלל, ונהיה הראשונים שעושים את זה, זה יגדיל לנו וכולי, ובעצם היא הייתה של המפלגה, עשו בה מה שהם רצו, היא השבוע קיבלה גם, עשו לה כבוד, ומי, איך קוראים לו? מדבבב?
מדייב?
מדייב. עשה איזשהו טקס, כן, הם העניקו לה, כן, לכבוד 50 שנה. זה נחמד מצד אחד שזה 50 שנה לאישה הראשונה בחלל. בעיניי זה קצת עצוב הסיבה שהיא הגיעה לשם.
נחמד שהיה, לא נחמד למה.
כן.
נראה לי גם עצוב שמאז לדעתי לא היו 50 נשים בחלל.
יפ.
אני לא יודע אפילו אם היו 10 נשים בחלל.
אז היו מאז, לא, מאז 10% מתוך 540 בני אדם שיצאו לחלל, עד היום 58 מהם נשים, זה קצת יותר מ10%.
אז למה אתם מתלוננות? תראו, נותנים, זורקים לכם בעצם.
זה מעט. 4 מהן מתו, שילמו בחייהן, 2 באסון הקולומביה של אילן רמון, ועוד 2, 1 שבכלל לא הגיע לחלל.
ובצ'לנג'ר גם בטח.
יפ.
וזהו, אבל... כן, זה עד... אני לא יודעת, זה עדיין מעט, למרות שאם אני
מסתכלת... בטח שזה מעט.
כן, אבל אם אני מסתכלת בתחומים אחרים, שנחשבים סופר גבריים, לא יודעת.
נראה לי, אבל זאת הבעיה, זה נחשב סופר גברי, כי יש רק 10... כאילו, זה מעגל שמנצה, כאילו, בוא נסתכל על תחומים מעט נשים, נקרא לו סופר גברי, ואז זה לא מפתיע שיש בו מעט נשים, כאילו...
לא, זה מסוג התחומים של נשים לא נתנו... תראה, תחומים אחרים, כשנשים ניסו לפרוץ, נתנו להם, סתם דוגמה, הרי פעם נשים בכלל לא היו עובדות, אוקיי? כשנשים יצאו למעגל העבודה, נתנו להם להיות מורות, נתנו להם להיות כל מיני דברים, וזה הפך למין מקצוע נשי כזה. אבל, טוב.
טוב, זה שיש דיסקליימר לא מה שאנחנו צריכים לדבר על פמיניזם.
כן, אנחנו לא...
There's no way I'm
אבל זה נחמד שהיא הייתה, אני רוצה להגיד אבל תודה לאיתי,
איתי נבו,
איתי נבו, כן, שקראתי בזכותו על הזה, זה היה ממש מגניב, וזה גם היה בהרבה מאוד מקומות, אבל...
ומה קרה עם סטלין?
מגניב, הוא מת.
אני יודע, אבל שהיא מת?
סטלין.
עד כמה זמן הוא שרד הבן?
אני לא יודע.
A lot, I feel like a lot.
ראיתי איזו תמונה ממש משעשעת של האום מדאס נוט, כאילו הוא אומר, אם אני כותב פה שמות במחברת הזאת, אני יכול להרוג אנשים, אז כאילו רואים את סטלין מעל המחברת שלו, ביץ', פליז. זה היה מעולה.
חרושצ'וב, זה היה בתקופה של חרושצ'וב.
טוב.
טוב, תודה, טוב, תודה.
Women be shopping.
ועכשיו אני אספר לכם על איך פין תת-קרקעי ירפא סרטן.
I love it.
פין?
פין.
תת-קרקעי?
ירפא סרטן.
מה זה? בקרקע או בים? תת-קרקעי זה בים?
כן.
בדרך כלל.
לא, תת-קרקעי במחילות.
צריך להגיע לקרקע ולרד מתחת.
פין במחילות מתחת לקרקע.
פין של מי?
אז בוא אני אספר לכם.
אז בוא אני אספר לך על האלים. מה שקורה זה, אלוהים הוא ענקי. עכשיו, הראש לא נמצא בשמיים.
אלוהים הוא חסר צורה וחסר גודל.
הרגליים מתחת לכדור הארץ, ובאמצע עובר הפין שלו.
וזה מרפא סרטן.
הפין של אלוהים?
כן.
אני חשבתי שאצבע אלוהים אחראית לכל, לא ידעתי שגם יש לו פין.
האצבע נראית כמו פין. בכל אופן.
ומי ברא אותו?
אם אנחנו מדברים על אלוהים, אז אחת הבדיחות העצובות ביותר שלו זה ה-Naked Mole Rat. החולד העיוור. שהוא באמת נראה כמו פין עם שיניים בקצה, והוא מסתובב במחילות תת-קרקעיות.
אתה חושב על פין לא חתוך.
כן. ככה, החיה הזאת, חוץ מהעובדה שהיא נראית כמו פין, יש בה כמה דברים מאוד מעניינים. יש כל מיני חיות שיש לגביהם אגדות אורבניות שהן לא חוטפות סרטן. יש את הקטע שכאילו קרישים לא חוטפים סרטן.
It's bullshit.
כן.
אנחנו קוראים להם כתבות פייסבוק בימינו.
כן. הם חוטפים יופי של סרטן. אבל החולד העיוור, ה-Naked Mole Rat, הוא דווקא חיה שלגביה זה באמת נכון. באיזה מובן זה נכון? שני דברים. בתור דבר ראשון, זה לא אחד, זה המחרסם עם אורח החיים הגדול ביותר הידוע, פי כמה וכמה ממחרסמים אחרים. אכבר או חולדה, זמן החיים הממוצע שלהם זה 4 שנים בערך. החולד העיוור חי 30 שנה.
What?
זה המון. ומעבר לזה, בתצפיות שנעשו על קהילות גדולות של חולדים, אני לא יודע איך רואים את זה.
חולדנים.
חולדנים. לא נמצאו כאלה עם גידולים ברורים שנראים לעין. כלומר, בניגוד למחרסמים אחרים, חולדות ואכברים, גם לא מאזנים במעבדות, הם מאוד רגישים לגידולים, ובחולד לא ראו את זה באף מחקר תצפיתי, ומסתבר שהיו די הרבה על החיות האלה, לא הותר ספסימנט עם גידולים סרטניים ברורים. וזה גרם לאנשים די להתעניין בעניין הזה. ובמיוחד כשהתחילו לחקור את זה, אז גילו שיש לו כל מיני מנגנונים פיזיולוגיים שהם די מעניינים. לדוגמה, לא ידעו מה המקור של זה, אבל התאים שלו מפסיקים לגדול ולהתחלק כשהם מגיעים ללחץ עם תאים אחרים. מה שכנראה מאוד תורם למנוע התפשטות של גורמים סרטניים. ומעבר לזה, גם המבנה של התאים שלו הוא מאוד מאוד יציב גם כשהם עוברים לחצים אלסטיים חמורים. למה הכוונה? אם לוקחים רקמה שלנו כמו אור ומותחים אותה, אז התאים שלנו שנמתחים יקבלו נזק תאי מעצם המתיחה. הם יצליחו להתמודד עם זה, אבל כעיקרון יגרם להם נזק תאי, וזה אחד מהנתיבים שיכולים להוביל לסרטן. אמנם בכמות מגוחחת מהמקרים, אבל עדיין. ולחולד העיוור, התאים, למרות שהם עוברים מתחים אלסטיים הרבה יותר חריפים, שהם זוכלים במחילות וכולי, התאים זה נראה שיש משהו שמגן על המבנה שלהם, ממש ברמה המולקולרית. אבל לא ידעו את המנגנונים לדבר הזה. ועכשיו מחקר חדש שהתפרסם ב-Nature, שהוא שיתוף פעולה גם פה מישראל וגם מסין וגם ממדענים בארצות הברית, במימון ה-NIH, אז הוא הצליח לאתר את מה שככל הנראה הוא הגורם המשותף לשני הדברים האלה, גם לחוזק התאי המשותף וגם למניעת החלוקה המוגברת.
כן, שכחת רק להגיד שהם כן מקבלים סרטן.
כן, אפשר, כאילו, שוב, אני אמרתי בדיוק למה הכוונה, כי במחקרים תצפתיים לא הותרו גידולים ברורים עליהם, בניגוד למחרסמים אחרים שחוטפים את זה על ימין ועל שמאל, אבל כן, שכח. הם חוטפים סרטן. אין מה לעשות, כל יצור חי חוטף סרטן.
כי כשאני הגעתי לכתבה הזאת, זה היה תחת כותרת, נמצאו, או שלא מקבלים סרטן.
כן.
It is blatantly false.
כן.
בתוך הכתבה כתוב את זה.
בתוך הכתבה כתוב שזה false.
כן, כתבו שאחר 4 שנים קיבלו כמה גידולים ביניין.
כן, בדיוק. זה בסדר גמור, אבל בניגוד לכותרת הם מקבלים סרטן, אבל בסדרי גודל פחות, גם מחרסמים ויונקים אחרים וכולי. בבירור יש שם משהו מאוד מעניין.
מעניין? אולי.
אז במנגנון חלוקת תא שלהם יש משהו ייחודי?
אז זהו, מסתבר שלא. זה מחקר שהוא הגיע מטעות, זה אחד מהדברים הנחמדים. גידלו מצעים של רקמות שלהם שנקראים פיברופלצטין, זה רקמה מחברת שמחזיקה תאים ביחד בתוך רקמה גדולה, והם גילו משהו מאוד מעניין, שאחרי כמה ימים המצע גדילה שעליו גדלו התאים נהפך לצמיגי ומגיל שכזה.
ימי.
מלוח, אחד החוקרים תהיה. לא, הם לא טעמו את זה.
כמו ג'לי?
כן, כמו ג'לי. וכשהם חקרו את זה, הם גילו שכל התאים של החולד מהרקמה הזאת מפרישים חומר שנקרא HMM, HA.
HMN זה לא...
לא, זה High Molecular Mass Hydrochloric Acid.
Sure.
בטח הוגה okay. את זה לא נכון. הנקודה היא שזה חומרים שכל היונקים, כל יצור חי רב תאי מפריש, כל רקמה מחברת מפרישה, אבל אצל החולד, המשקל המולקולרי שלו מאוד מאוד גבוה, והתאים מפרישים אותו בקצב מאוד מאוד גבוה.
כמו הסליים בגוסטבאסטרס 2.
כן, או... נו... אני כל כך רוצה להגיד את זה, אבל אתה לא תחתוך את זה, אז אני לא יודע אם להגיד או לא.
תגיד.
מה, חומר באורלה שמסכך את הכל.
החיכוך. חומר חיכוך.
אוקיי.
לוביקיישן.
בדיוק.
אגב, אתה אמרת צמיגי, לא ג'לי ולא חומר סיכה, שום דבר לא מתאים לצמיגי, מה שאתה אומר.
ג'לי מתאים לצמיגי.
לא, ג'לי הוא ממש לצמיגי.
אז
דביק.
צמיגי יחסית למה? ג'לי הוא צמיגי יחסית למה?
צמיגי זה שאם אתה מפעיל עליו לחץ, הוא נשאר אחיד ונמתח כמו גומי לעיסה.
ג'לי יחסית למים.
חומר צמיגי.
אוקיי.
עכשיו, כשהם חקרו את החומר, אז הם גילו שני דברים מאוד מעניינים לגביו. הם גילו א', שהוא בנוי מאותם מולקולות בסיסיות שהחומרים שאנחנו מפרישים לדוגמה בנויים, רק ששם הם יוצרות שרשראות מאוד מאוד ארוכות של המולקולות האלה. אז החומר בנוי מגושים אחידים מאוד מאוד גדולים, לכן זה גם במסה כל כך גבוהה. והגושים האלה יכולים לשמש לתפקיד כפול. א', הם תומכים בכל המטריצה של התאים ומגינים עליהם מפני נזק תאי בלחצים אלסטיים, והאורך של המולקולות האלה יוצר אפקט כימי שהוא עוצר איתותים בין תאיים שמעודדים גידול תאי וחלוקה. כלומר, ברגע שהתאים של החולד מתקרבים אחד לשני ונמצאים בלחץ נגד החומר הזה, הם פחות נוטים להתחלק ופחות לגדול.
אז אנשים ב-suspended animation?
זה לא בדיוק, כלומר, עדיין יש פעילות תאית מלאה, פשוט המנגנונים שגורמים לתאים להתחלק הרבה יותר ולגדול בגודל נעצרים. התאים נשארים פחות או יותר באותו גודל, שהוא מאוד יציב בגלל המטריצה הזאת, והם עוברים חלוקה בקצב הרבה יותר נמוך. לנו לדוגמה יש תרופות שנותנים לאנשים שהן עושות את אותו אפקט, הן נכנסות לתוך התאים ומוצרות את תהליכי החלוקה, ואז התאים בגוף מתחלקים פחות.
ואז הולכים לנצח?
אתה בעצם מדבר על החומר הבין-תאי.
זה קורה בחומר הבינתאי, okay. בניגוד לתרופות שאנחנו יודעים שעושות את זה.
אוקיי, okay, אז כן יש להם איזה משהו במנגנון חלוקת התא, או בתא עצמו, ששונה משלנו.
לא, פשוט התא שלנו הוא לא סתם מחליט להתחלק, הוא מחליט להתחלק בשקלול של גורמים, בין היתר אורך החיים שלו עצמו וכולי, אבל גם בעקבות איתותים שהוא מקבל מהחלל הבינתאי. המולקולות האלה בפועל מאוד מעיטות את האיתותים האלה. ולכן הוא מקבל פחות איתותים כאלה, ולכן הוא פחות מתחלק ופחות גודל.
אז בעצם התא שלו מפריש חומר בינתאי ברמה גבוהה יותר משאר היצורים, ולכן זה מעט את מנגנון חלוקת התא בצורה כזאת שמשמר אותו טוב יותר, עושה אותו טוב יותר.
זאת הייתה השערה. עכשיו, אנחנו יודעים שככל שתא מתחלק פחות, יש גם המון בעיות עם תאים שהם לא מתחלקים מספיק. אבל אנחנו יודעים ש... חלוקה תאית, זה המנגנון שממנו בגדול יוצאים רוב סוגי הסרטן. כאילו, בג במנגנון הזה שגורם לו להתפתח באופן לא נשלט. אז בלי שום קשר לכל הבעיות שמשהו כזה יכול לגרום, הוא בבירור יעט התפתחות של סרטנים. בלי שום קשר לכל הבעיות, זה סעיף נפרד. עכשיו, זאת הייתה ההשערה, כשהם ראו את החומר הזה והם בדקו את התכונות שלו, ואז הם הלכו והם רצו לבדוק את ההשערה שלהם, והם עשו את זה בשתי זוויות. אחד, הם רצו לדכא את הגן שמייצר את החומר הזה, ולראות האם זה משפיע על הופעה של גידולים סרטניים. ובית, הם רצו להשוות את החומר הזה באמת לחומר שאצלנו, ואצל יונקים אחרים ומחרסמים אחרים יש ברקמות הבינתאיות, ולבדוק איך החומר הזה משפיע, איך, מה ההבדלים שגורמים לאיתותים הבינתאיים וכו'.
לא משהו שהם יכלו לייצא את זה לאיזה מחרסם אחר?
זה בדיוק מה שהם עשו, הם עשו את זה גם תאים אנושיים. אז המסקנות שהם הגיעו להם אחרי, בסוף המחקר הזה, הם היו כאלה. התאים של החולד מפרישים כמויות אינטיים, מטורפות של החומר הזה יחסית לבני אדם, ליונקים אחרים ולמחרסמים אחרים, וגם מה שהם מפרישים הוא במסה הרבה יותר גבוהה, השרשרות הארוכות האלה יותר שהמולקולות. המולקולות שמתקבלות, המופרשות, הם באמת ראו בתוך תרביות וכולי, הם עוצרות את האיתותים הבינתאים בצורה הרבה יותר גדולה, והם הרבה יותר אפקטיביות מחומרים שלנו או של, מחרסמים אחרים. לחולד יש פחות פעילות בגנים שהם אחראים על פירוק חומרים כאלה, יש גם חוליות ניקיון שהן עוברות בחלל הבינתאי והן מנקות מולקולות שכאלה, אצל החולד יש הרבה פחות כאלה, כלומר בפועל הוא מייצר יותר דברים יותר כבדים ומתפנים יותר באיטיות, וכשהם הנדסו חולד עם גנים שמעלים את קצב הפירוק של החומרים האלה, אז הם גם ראו שאכן תאים התחלקו יותר, תאים ניזוקו יותר בפעילויות אלסטיות, וזה הפך את החולד ליותר נוח לגידולים סרטניים, התרחשו יותר גידולים סרטניים. כלומר, הם הצליחו לסגור פה משהו מאוד מעניין, הם הצליחו להראות כמה שרשרות של סיבות ותוצאות שמראות שכנראה באמת החומר הזה, זה מה שמיוחד, או זה אחד הגורמים הדומיננטיים שמיוחדים בחולד, בטח ובטח לעומת מחרסמים אחרים, מבחינת הפגיעות לבעיות סרטניות. והם גם הלכו צעד קדימה לקראת מחקרי המשך, זה לא היה חלק מהותי במחקר, אבל זה רק סימן את המשך הדרך, הם לקחו רקמה אנושית, והכניסו לה את הגנים, את המוטציות בחולד, שהם גורמים לייצור האגרסיבי של החומר הזה, והם ראו שגם לרקמה אנושית יש יכולת לייצר את החומרים האלה בקצבים האלה, פשוט אין את המוטציה שעושה את זה. אז אנחנו לא יודעים עדיין אם זה טוב או לא, או חולי, או מה השפעות השליליות, או החיוב של זה, זה הכל מאוד מאוד ראשוני, אבל יש פה לפחות פתח למחקרי המשך של לראות מה ההשפעה של זה על רקמות בסביבה אנושית. אנחנו רחוקים עשרות שנים משם, אבל יש פתח.
רק שאלה, זה אומר בעצם שתאי החולד הם זקנים יותר מתאים של... כי אם הם מתחלקים בקצב איטי יותר, אז הם גם מתחדשים בקצב איטי יותר, אז התאים שלהם כאילו זקנים יותר.
אלא אם כן המטאבוליזם, זקנים, המטאבוליזם יכול להיות יותר איטי.
כן, אני מתכוונת זקנים מבחינת אורח חיים. סתם דוגמה, כמו שאתה אמרת, האיתותים האלה, תאי אור הם ככה וככה, הם הימים, תאי דם לעומת זאת הם 120 יום, אוקיי? כל תא והזה של.
אז זה נשמע מאוד הגיוני, אני לא קראתי שום דבר שמתייחס את זה, אבל נראה לי מאוד סביר שאם יש פחות עבודות תחזוקה על החלל הבינתאי, ותאים נוצרים פחות תאים חדשים, בהכרח או שהגוף מצטמק או שהתאים חיים יותר זמן. אז נראה לי מאוד סביר שהתאים חיים לאורך הרבה יותר זמן, ואחד הדברים שמאפשר את זה זה שהם סופגים הרבה פחות נזקים בעקבות לחצים אלסטיים כאלה ואחרים, בעקבות החומר הזה.
אולי בגלל שהוא עיוור.
יכול להיות.
כמה פעילה החיה הזאת? אני מתאר לעצמי חיה מאוד איטית.
לא, דווקא חולד הוא מאוד פעיל, כלומר, אומנם חיה לילית בעיקר.
זה כמו חפרפרת?
מה זה?
הם מאוד דומים לחפרפרת, נכון?
הם דומים, אבל נוראים בהרבה. הם, פשוט, הם נראים כמו משהו שיצא מהם. הם נוראים, הם נראים נורא. הם דווקא מאוד פעילים, הם עושים, הקצב שבו הם מגדילים את מערכת המחילות שלהם מאוד גדול, הם עושים פעילות, לא, כלומר, הם עושים פעילות גופנית, שהיא דומה לזה של מחרסמים אחרים. הם זה? זזים מהר והם פעילים מאוד.
איך החומר הזה לא מפריע להם לעשות כל התקשורת בין תאית הזאת?
מסתבר שהוא, זאת שאלה שיכולה להיות מאוד מעניינת. במחקר הזה אני לא ראיתי התייחסות לזה. אני ראיתי שהמולקולות האלה טובות מאוד בחסימת איתותים ספציפיים בין תאים. יכול מאוד להיות ש... ושוב, זה רק ברקמות מחברות. כלומר, אני מניח שכלי הדם שמובילים חומרי הזנה לרקמה עדיין פעילים באופן תקין, כי בהם אין את החומר הזה.
אוקיי. אבל למה... למה הם קפצו לרקמה אנושית? למה הם לקחו מחרסמים חיים... וניסו להכניס להם את הדבר הזה, לראות איך, אם להם גודל לאורך חיים למשל, אולי בזוב סרטן, אולי יש לך פה אנטי-אייג'ינג.
זאת שאלה מעניינת. ממה שאני ראיתי, חוץ מהקבוצות של החולדים שהם הנדסו אותם, שזה נראה לי היה, אני עושה במרכאות כפולות קל, כי המחקר עצמו עסק במציאת הגנים האלה וכולי, כל שאר המחקר שהם עשו הוא נטו בצלוחיות פברי. אז הם... נראה לי שהם סימנו הרבה מאוד מחקרי המשך שייצאו מזה, אבל המחקר הזה עצמו, לא יודע, התקציב, המחקר, הסקופ הזה, הוא עסק בדברים האלה. עכשיו, הספינים שהתקשורת עשתה על זה הם שניים. א', כאילו חיות שלא מקבלות סרטן או שטויות כאלה.
הגן.
וב', זה כאילו שזה, לא יודע מה, כמו מחקר על תרופת סרטן או משהו כזה. מה שחשוב להבין פה זה, לצורך העניין, מנגנון בסיסי חדש שהתגלה בחיה. כמות הידע הבסיסי שנצטרך להשלים בשוליים של המחקר הזה, רק כדי בכלל לעלות לקבוצת המחקרים הבאה שתתמקד במה אפשר לעשות עם החומר הזה, היא אדירה. נראה סביר שזה מנגנון שצריך להיות באיזון עם המון מנגנונים אחרים שהגוף מסתמך עליהם. זה, כנראה שזה לא סתם מוטציה רק בגן שעושה את זה, וכדי שגוף יתפקד עם הדבר הזה, צריך המון שינויים בהמון מנגנונים אחרים. אבל הנקודה היא שעד עכשיו לא ראו תוצאות כאלה מובהקות למנגנונים האלה.
לא, לדוגמה, יכול להיות... שגם מבינים שיש שם איזשהו חומר שאם הוא יהיה בכמות שונה מהכמות שאנחנו יודעים, אולי הוא יכול להשפיע על חלוקת תאים.
זהו,
שזה כבר משהו חדש שלומדים.
בדיוק, זה מעניין. זה פתיחת פתח לחקירה של ערוצי האיתות האלה בטיפולים בסרטן. זה פתיחת פתח להזרקות של הדבר הזה מסביב לגידול שאתה מנתן. אני לא יודע. זה יכול להיות 1001 דברים, זה מאוד מעניין וסופר ראשוני.
זה יכול להיות 1001 דברים, או אף אחד מהם.
יפ, בהחלט.
יש לנו מספיק סיפורים כאלה. זה דווקא מה שהיה יפה במיני כתבה הזאת של מאקו, למרות שהכותרת הייתה כותרת פייסבוק. עכשיו אני אקרא כל דבר נלוז, יהיה פייסבוק בסוף. אז למרות הכותרת הזאת, התוכן של הכתבה גם היה כתוב, מאוד התרשמו מזה, אבל היה כתוב שמקבלים את הגידול הסרטנים בגיל כזה וכזה, וכתוב בסוף, הערה ממומחה, אני משער שמאקו אגב לקחת במקום אחר, אני חושב שהם עשו את זה בעצמם. נתת להם את כל הקרדיט. שאומר, כן, כל כמה זמן אנחנו מוצאים איזה חיה שבה זה משהו נורא מוזר ומגניב, שאם נוכל להעביר אותו לבני אדם זה יהיה נהדר, בדרך כלל זה לא קורה. So let's cool it.
יפ, אז... בדיוק.
אז יפה. עכשיו.
כן.
משהו משעשע.
או!
או!
אז Food and Agriculture Organization, שזה הגוף שעוסק בדברים האלה של, של האום, הוציא חוברת של איזה 180 עמוד, כן, עם הרבה, שמבוסס על הרבה רפרנסים והרבה מחקרים ומדעים, שבו הם פשוט מסרטטים את היתרונות של החלפת מקור הבשר העיקרי שלנו מחיות משק לחרקים.
לחרקים?
חרקים.
אפילו לא עצות?
לא, חרקים.
God damn it.
הם מסתכלו על זה, הם לא אומרים, אתה יודע, וכאילו המסקנה שלהם, גם ניסו לדחוף את זה כמה שיותר, אומרים, אנחנו צריכים לעשות את זה, זה יהיה דבר טוב, אני אתן כמה סיבות לזה.
דוד.
כמובן לא קראתי את כל הזה, אבל יש את ראשי כותרות, זה לא הביטוי.
ראשי פרקים.
ראשי פרקים, תודה רבה. אז קודם כל, תור התחלה, מקור טוב לכל מיני חלבונים ומינרלים וויטמינים, זה משתנה מזן לזן ובאיזה שלב אתה לוקח אותו, אבל כל מה שאתה צריך אתה יכול למצוא שם. יותר חשוב מזה, הם הרבה יותר יעילים מהרבה חיות משק. כן? צריך להכיל אותם פחות בשביל אותו ערך תזונתי. אוקיי? הם משחררים פחות גזי חממה, והם צריכים פחות מקום לגידול. כן? ובנוסף, אם את בוחרת לאכול אותם באמת, אז זה יכול לחסוך ולצמצם כמויות שימוש בכותלי חרקים למשל.
הלו! I don't even...
למה?
יפ,
קוז בדיוק.
Everybody,
hates.
אז כן, יש לה גם התייחסות לזה, וחלקם אנחנו צריכים לעזור לגדל, כי הם ייעלמו וזה, אבל הם הוסיפו לזה גם שזה ייצור מקומות עבודה חדשים, שזה I call bullshit. כאילו, נכון שזה ייצור מקומות עבודה חדשה, אם אתם רוצים להחליף את תעשיית הבשר, אז נפטרתם מקומות עבודה באותו זמן. אתם צריכים לעבוד ממש קשה בשביל לעשות את ה... מהלך ההיפותטי הזה בשביל להראות שבבירור המשק הזה יכלול יותר עובדים מהמשק ההוא. אין לנו בעת. הם יותר קטנים, אתה צריך יותר אנשים בשביל לתפוס אותם. Give me a fucking break. אז...
Oh God.
כן. אנחנו רוצים את זה.
אז כן, ואז גם אפשר להשתמש בזה גם בתור מזון לחיות במשק. אפשר לעשות איזה שילוב. הם מאוד ממליצים לזה, כי יש הרבה מהם. ברוב העולם גם כבר עושים את זה באיזשהו מובן. מזאתם זה פחות באירופה ובעולם המערבי, יותר במזרח ובקומות בעייתיים. ואומרים, תתגברו על ה-yuck factor, to which I say, go fuck yourself, I'm a human being. שזה אגב מוזר שחיות שהן יותר נחמדות לנו, שאנחנו לא נרתעים מלהרוג אותן ישר, שיותר נוח לנו לאכול אותן. That's fucked up.
Yeah, we are... fucked up.
We are fucked up. כאילו היית חושב, אני שומח חרקים.
כן.
היה עדיף שאני אוכל חרקים, אשר פרות שאני, אני אפתי כלפי פרות האמת היא. בוא נעשה איזה מבחן בריל טיים פה, לבדוק את ה-yuck factor, וזה, את היחס שלנו, שונה שלנו. אני אומר לך עכשיו, יש לי עכביש, יש לו בדיוק אותו טעם כמו של פרה. אתה מעדיף לאכול את העכביש או את הפרה?
פרה.
ליאורה?
פרה.
שני, סמכונית, מלפפון. לא, אבל עדיין. לא. בואו נגיד, לשניהם יש טעם של מלפפון.
טוב, אבל אתה יודע, אנחנו תוצרי התעשייה הקיימת.
רגע, אני עוד לא סיימתי את המבחן שלי. רגע, חבר'ה. עכשיו ניקח אותו שאלה, רק במקום שזה יהיה פרה, זה כלב.
כלב או
עקב. Right?
נכון. Oh, dude.
Right?
Oh, אתה חכם ברק.
קשה.
נכון. עכביש. כן. ברור שעכביש.
עכביש.
בכנות עכביש.
אוקיי. אוקיי. זה לא רע. זה לא רע.
כן.
ואם עכשיו נחזור לפרה, במקום שאני אגיד לך פרה או עכביש, יש לי פה המבורגר, אחד עשוי מעכביש ואחד עשוי מפרה, ושניהם אותו טעם בדיוק. פרה או עכביש.
אינסטינקטיבית פרה, אבל כשאני חושב על זה, בעכביש עם קצת שכנוע.
לפחות זה עוזר לרציונל שלך להתגבר.
פרה.
עדיין עם הפרה.
עדיין עם הפרה.
טוב, אז אתם מבינים, הבעיה קשה, אז עם כל הכבוד לאום ולחוברת 180 עמודים שלהם.
הדוגמה בין הכלב לפרה, אני לא אהיה מסוגלת לאכול, גם אם זה נראה כמו סטייק. עצם המחשבה שזה עשוי מחרקים.
אבל את אוכלת לחם שזה עשוי מנודים של בקטריות.
לא, זה לא...
לא, הנקודה היא, כל מזון מעובד...
זה לא אותו דבר, אבל.
מה?
זה לא אותו דבר.
אז זה די כן אותו דבר. כל מזון מעובד שלנו, החומרי גלם שלו מכילים דברים, או שהם בעצמם דברים נוראים ואיומים. אבל כל עוד שזה behind the veil of ignorance, שאני משתמש בזה במובן ההפוך ממה שרצו להשתמש בו, הכל בסדר. אז אני אומר, אנחנו תוצר של הדור הזה. אם זה ייכנס, דור חדש של אנשים, לדעתי יהיה בסדר.
נכון, דור חדש, כן. דור חדש, אין לי ספק.
לא, אין ספק. זה פה, זה לא עניין רציונלי. זה לגמרי תגובה רגשית, שחלק ממנה זה גם חינוך, וגם הצורה שאנחנו מסתובבים בעולם. אבל... ההצעה שלה היא, הם לרוב כן להביא אותם, זאת אומרת, אפשר להפוך אותם כמובן למשחה ולכל מיני דברים אחרים, מי יודע מה עוד, אבל השאיפה היא כן שיקחו אותם כמו שהם, מקסימום מתגנים אותם, או איזה עיבוד כליל, כי אז זאת מכניסה באמת הרבה עבודה והרבה הוצאה של אנרגיה, וזה חבל. תלכי לאסיה ותראי כל המטעמים שיש להם.
לא, אני לא רוצה לחשוב על זה אפילו. לא.
שוב, זה לא שונה מפרגית על מקל, פשוט אנחנו רגילים לאחד ולא לשני, זה לא מפתיע.
זה כן שונה.
זה שונה. זה קוביות.
מבחינת התצוגה, יש לך חלק בשר מחיה מאשר לראות החיה שלמה.
זה לא שונה, אני אגיד לך.
מחולדל מקל.
לא, זה לא שונה מסרטנים שאתה אוכל.
נכון.
הסרטנים אתה, או דגים. מאכלי ים ודגים, אתה רואה את הצורה הכי בסיסית שלהם.
אני באופן קונסיסטנטי למדי, נרתע מאוכל ים כמו ממוות, כי זה מגעיל אותי, זה נראה כמו לאכול חרקים מגודלים, כי זה מה שהם.
נכון, זה באמת...
אז זה, כמו הרבה דברים באום, זה, הרבה אנשים השקיעו בזה הרבה זמן, והם מנסים ממש לעזור לכולם, and nobody cares.
כן, basically.
שעשוע בתוכנית שלנו, ויש שעשוע בתוכניות אחרות, and nobody cares.
זה האום.
כן.
נייס. אבל עכשיו... הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות בהם לא דייקנו או ממש טעינו, או אם יש לכם להרחיב על הנושאים שדיברנו עליהם, ואנחנו מזמינים אתכם לעשות כל זאת ועוד באתר שלנו, בספקסביר.co.il, באמצעות טופס צרו קשר או התגובות לכתבות, ואתם גם מוזמנים לפנות אלינו בטוויטר או בפייסבוק.
ואם יש לכם חולד מרחיב, זה בכלל מגניב.
או.
נשתוק.
ברח?
יש חולד מרחיב. נשתוק.
אז תהיתי.
אוקיי. ליאור?
תודה שבוע הבא.
הוא לא אמר.
לא משהו שמאזין הפנה את תשומת ליבי, או משהו שהוא טעות טכנית בתוך אחד האייטמים, אלא בזמנו, אמרתי כמה פעמים, תמשיכו לשלוח מיילים, ואנחנו נעבוד נורא קשה, ובתקווה... אני חושב שאמרתי נגיע אליכם. ובכן, אני חושב שהגיע הזמן להכריז על זה ככישלון. אנחנו עדיין שמחים, תשלחו לנו את כל הרעיונות שלכם, אנחנו קוראים את כולם, אבל זה, אין סיכוי שנחזור לרובכם, אז ההבטחה הזאת מבוטלת, אני מצטער. ניסיתי, באמת שניסיתי, וזה... כאילו ירון, אם הוא עונה, אם הוא עונה לכם תוך יום יומיים, אז הוא עונה. אני היחיד שעבדתי לענות, ללכת אחורה ולנסות לענות לאנשים. ופרנקלי, אני פשוט לוקח יותר מדי זמן, אין סיכוי שאני אעשה את זה, אבל אנחנו כן קוראים את הכל, אז נשמח אם תמשיכו לשלוח לנו דברים, אנחנו קוראים, אנחנו חוזרים אליכם, אל תיעלבו, פשוט, מסתבר שלוקח זמן לעשות את הדברים האלה, ואני לא יכול לתת תשובה של... שתי שניות לשום דבר, מסתבר. So, I'm sorry. I failed you all.
Oui, יש אחריות קבוצתית.
כן, ולקחתי זה על עצמי בכל זאת. אמרתי, טוב, אתם לא עושים את זה, אני אעשה את זה. I can do it, but I can't.
החלום ושברו.
כן. אז נורא עצוב. אבל בואו תוריד מני את הלחץ הזה, אני לא יכול לחזור אליכם.
אז אנחנו מתנצלים.
אנחנו מתנצלים.
ובנימה לא כל כך אופטימית זו. בכל אופן זה קצת חותר תחת הקטע הזה, אבל אם גם לכם יש דברים שאתם רוצים לשאול אותנו או לנת...
לא, אנחנו נסתכל, ואם נוכל אז נחזור עליכם.
לא, אבל זה לא קשור לטעויות. אם יש מקומות שבהם אתם רוצים לתקן אותנו או לחלוק משהו עם המאזינים האחרים, אתם מוזמנים מאוד לעשות את זה בספק סביר.co.il. טעויות אנחנו בהחלט נתייחס ונתקן.
אם נשפוט שמכן טעויות ומי שכתב אותם הוא לא דושבג מוחלט, כפי שקורה לפעמים.
בסדר, העולם זה העולם.
העולם זה העולם.
ועכשיו הגיע הזמן לפינת המטה ספק סביר, שבה על אף הצהרתו של ברק, אחד מחברי הפאנל יאתגר את שאר החברים בחדשות הידיעות מדעיות, והם צריכים להחליט מה אמת ומה שקר.
אנחנו נראה.
שקר.
והפעם יש לי שלושה אייטמים, אין ביניהם קו מחבר. הם פשוט היו...
סליחה, נשתוק.
הם פשוט היו מגניבים. אייטם ראשון. זה מי שעשה אותי כל כך. מחקר על צועה מהמאה ה-12 חושף כי חלק גדול מבעיות התזונה והבריאות במסעות הצלב נבע מהתפרצויות של טפילים.
What?
זה פשוט נהדר בעיניי. אייטם שני.
איזה בעיות?
של טפילים, התפרצויות של טפילים. בעיות התזונה והבריאות. אייטם שני. ניסוי קליני ראשון, הדגים ריפוי מלא של סכרת סוג 1 לאחר זריקה בודדת מחיסון חדש.
אוקיי.
אייטם שלישי. מחקר חדש מדגים כי לימוד שפה חדשה נפגע משמעותית כאשר תוך כדי הלימוד אתה מזכירים לך תזכורות מהתרבות הישנה שלך, מארץ המוצא, או שאתה מדבר עם מישהו שמקושר לזה.
That's fucked up.
ברק.
השלישי מפגר. בין אם זה נכון או לא, זה... לפי הניסוח הזה, זה יכול להיות כל דבר. So, fuck that shit. טפילים. אני מנסה להיזכר, מדברים הרבה על ארגוט, שזה... אני חושב שזה... זה לא טפיל, אבל זה בקטריה. בלחם. נסים לקשור את זה גם לצד המחשבות בסיילם. לחם שנדפק ויצר תקופות פסיכוטיות. נסים גם לקשור את זה לדיווחים על werewolves. אם סיילם לא הלך להם כל כך, werewolves, מי יודע. אבל היו הרבה בעיות עם לחם. וזה תזונה ובריאותי. פרציות טפילים. טפילים. זה מחקר שעכשיו על התקופה ההיא, או שמחקר שהיה אז, זה מתכוון?
מחקר חדש על צועה מהמאה ה-12.
זה נשמע אחרת.
אז הם הסתכלו בצועה ואמרו, היי, יש פה הרבה טפילים, וזה כנראה... סוכרת סוג אחד. שכחתי איזה סוגים, וזה מאוד...
סוג אחד זה סוכרת נעורים, נכון?
זה לא אומר כלום. לא אומר כלום, אבל אל תתני לי עוד אינפורמציה, זה לא פייר. אני עשיתי אבל אייטם בדיוק כזה, על הכלבים שריפו מסוכרת בחיסון. זה לא זה.
אנשים.
אוקיי. שיט.
זה באייטם הראשון.
כן. מרד. גם באייטם הראשון. טוב, אני אלך עם מה זה, אני אהיה אופטימי, אני אגיד שמי אכפת מהשפה, ושזה שטויות, מה משנה, מזכירים לך, לא מזכירים לך, you'll be fine. אז שלוש זה השקל.
ליאורה?
הראשון עם הטפילים 114, או איזה מאה שזאת לא תהיה?
מהמאה ה-12.
זה באמת כל כך מהותי. כן, בשנות האלף מאה מסעות הצלב. כן, זה נראה לי הגיוני. רוב הזה מטפילים... כן, לא היית שם היגיינה כל כך, היה... למה לא? סכרת חיסון אחד נרפאו? לא, זה נראה לי שקר. חיסון אחד והם נרפאו. הייתי בטוח שומעת על זה באיזה... תוכנית רדיו עלובה כזאת שמתיימרת להיות... תוכנית... כמו יעל דן כזה, היא בטח הייתה עושה מזה מטעמים, וכבר הייתה שולחת את כולם לקבל את החיסון, שבכלל לא דבר רק איזה... שמה הקאץ', זה לא מדויק. השני הוא הקאצ'יונר.
קאצ'יונר. אוקיי.
או השקר.
אוקיי.
אז שניכם מסכימים שהראשון הוא...
כן, שניכם מסכימים שמתבצעת מחקר על צועה מהמאה ה-12.
לא אמרתי שאני חושב שזה נכון. זאת אומרת שאני מעדיף ששתם יהיה נכון, ואחד ושלוש מאכפת.
אז אכן התבצע מחקר על צועה מהמאה ה-12, שנמצאה באיזה טירה שכוחת אל. ומהמחקר הזה, שזה היה מקום של גריסון של חיילים, כלומר זה צועה של הרבה אנשים, הסתבר שהיו בה המון טפילים מסוג של רינגוורמס ותולעי מעין. זה מסוג התולעים שמתחפרות בתוכך ומתחרות איתך על התזונה שלך, כלומר מה שאתה אוכל הם ספגות קודם.
Good times.
היום יש לנו דרכים להתמודד עם זה, מהרגע שזה מאובחן בצורה לא אגיד קלה, כי זה עדיין ייסורי מוות, אבל בצורה יחסית בטוחה.
הן גם מגיעות לגדלים מרשימים מאוד, לא?
כן.
של התולעים האלה.
לרוב זה קורה בעולם השלישי, שבו למרות שאתה מתפתל מכאבים, לא יודעים מה לעשות איתך, בעולם שאנו פשוט מכניסים אותך למכונה, רואים שזו תולעת, ובשלב יחסית מוקדם, זה כאבי תופת. ובשלב יחסית מוקדם תופסים את זה, והן עדיין גדולות, אבל הן לא מגיעות למטר או משהו כזה.
זהו, הן יכולות להגיע לגדלים ענקים.
אבל רוב העניין זה המניעה.
כן, כי הוא יצא גם הסניטריה הרבה יותר טובה, ואנחנו שותים מים בלי ביצים של תולעים, ודברים שכאלה. אז שם באמת, כמו שאת ואתם אמרתם, היה ידוע שהתנאים הסניטריים היו מחורבנים, במלוא מובן המילה. לא סתם מחלת הליגיונרים, זאת מחלת הליגיונרים. אבל עכשיו זה נותן פן חדש, וזה מראה עד כמה באמת המצב היה חמור, כי לצורך העניין, אם גם על מעט התזונה שאתה מקבל, אתה מתחרה עם טפיל, אז המצב חמור מאוד. אז כן, it was shitty. Mm-hmm. את זה לא ראית באסאסינס קריד, אה? אתה לא נלחם בתולעי מאיים שם.
Oh.
עכשיו, בין 1 ל-2.
לא, בין 2 ל-3.
בין 2 ל-3, תודה. אז ככה, נתחיל ב-2. כן, זה שקר. ליאור הצדקה, למרות שהיו מקורות חדשות שניסו לעשות לזה ספין כזה, האמת היא הרבה יותר מאכזבת מזה. יש חיסון ניסיוני לסכרת סוג אחד, זה הסכרת שבה מערכת החיסון תוקפת את תאי הבטא שקר כלשהו בלבלב. החיסון הצליח ללמד את מערכת החיסון לתקוף את התאים האלה פחות. אבל ברגע שהפסיקו עם סדרת הזריקות, אחרי שבועיים המצב התהפך ומערכת החיסון חזרה לתקוף את התאים האלה. כלומר, לא הצליחו להסיר את החתימה הבעייתית לאורך זמן. אז הכותרות של זה, זה ש-New Vaccine Shows Promise, כי אולי אפשר לבדוק איך לנצל את התהליך הזמני הזה וכן לראות מה קורה, וכך או כך לקבל זריקה כל שבוע זה יותר טוב משלוש הזרקות של אינסולין ביום, אבל אנחנו לא שם, זה בטח לא מצב שאחרי זריקה פתרת את העניין, זה רחוק מאוד ממה שהצליחו לשחזר בכלבים ההם.
זה היה עם 2, אבל אני חושב.
זה היה עם 2?
אני לא יודע, אני לא זוכר.
גם לא יודע.
יותר הגיוני שזה היה עם 2.
יכול להיות. כי באמת פה הבעיה זה שהלבלב מנסה לגדל את התאים הנכונים, ופשוט מערכת החיסון כל הזמן תוקפת אותם והורגת אותם.
כן, בסכרת סוג 2 זה שבכלל הלבלב לא מייצר אינסולין.
כן.
אין ייצור של אינסולין בכלל. שזו הסכרת הנפוצה יותר אצל מבוגרים.
לא יודע, מסתבר.
אוקיי.
עכשיו, האייטם השלישי. אז ככה,
nobody really cares.
זה ממש מטומטם אבל.
זה קצת מטומטם. ככה, בתור דבר ראשון, יש סברה קיימת וידועה שאסוציאציות למצב מנטלי קודם יכול להשפיע על היכולת שלך לאמץ מצבים מנטליים חדשים. לצורך העניין, אם אתה כל הזמן ליד האבא המכה שלך, היכולת שלך, כאילו, לספוג השפעות חיוביות בטיפול הפסיכולוגי שלך, פוחתות משמעותית. Mm-hmm. זה ה-grand scheme of things.
Yep.
ספציפית ידוע גם בנוגע לתהליכי למידה,
yep.
שניסיון לסגל הרגלים ותבניות מנטליות חדשות, נפגם כל עוד שאתה חשוף להרגלים ולתבניות המנטליות הישנות. הניסוי הזה ניסה ספציפית לבדוק את זה בנושא של שטף דיבור בשפה החדשה שאתה לומד. שנייה. שטף דיבור תוך כדי שאתה לומד את השפה.
שפה קולחת, מה שנקרא.
כן, האם אתה מסוגל לדבר באופן שוטף. עכשיו, הוא בדק את זה בכמה פרמטרים. הוא לקח אוכלוסייה של מהגרים סינים שעברו לארצות הברית והתחילו ללמוד אנגלית, והוא לא סתם בדק את שטף הדיבור שלהם, אלא הוא גם בדק האם הם מבצעים טעויות שהם תרגום מילולי של ביטויים בסינית למילים הנפרדות שלהם באנגלית.
Of course they do.
ולבדוק האם האחוזים של זה, כשברקע הם חשופים לאיתותים ויזואליים מהתרבות הישנה שלהם, או שהם מדברים עם מישהו שהפנים שלו הם פנים בעלי חזות סינית, שונה מהאם זה קורה כשהם מדברים עם מישהו שהפנים שלהם, שלו הם פנים אמריקאיות, בלי שום קשר למבטא, לא היה לשניהם מבטא, וכשאין אפקט ויזואלי של דברים מהתרבות הקודמת, ומול קבוצת בקרה שלישית שהיא של אמריקאים שמבצעים את זה, מול אותם סממנים ויזואליים או מול אותו זה. ומה שהם גילו זה שזה נעשה על, שנייה, זה נעשה על 42 איש בכל קבוצה, זה לא הרבה, אבל זה יותר, זה הפתיע אותי, נגיד, זה ככה ציפיתי ל, לא יודע, 3-4-5 אנשים במחקרים מהסוג הזה, מחקרים מהסוג הזה, זה המחקר, כאילו, אני לא אגיד שזה מחקר טוב, אבל זה מחקר פחות רגוע, זה מחקר פחות גרוע ממה שאני מכיר בנושאים האלה.
אוקיי.
ומה שהם גילו זה באמת הבדלים של בין 10-20% בכל אחד מהמדדים שהוא קלה שטף דיבור, שזה נמדד בכמות המילים שאתה אומר בזה, כלל עלייה של בכמות השגיאות שאתה עושה כשאתה אומר דברים באופן מילולי, שהם בעצם ביטויים בשפת המקור שלך, וירידה בכמות האידיומס בשפת המטרה שאתה משתמש בהן. אז הם ראו את כל זה בהתאמה, קבוצות שהיו חשופות לגירוי ויזואלי מהתרבות הקודמת שלהם עשו יותר מהדברים האלה, או פחות, בהתאם למדד.
ניסחת את הקטגוריה בצורה מאוד רחבה, וזה לא, ההפרעה הויזואלית זה בן אדם מתרבות אחרת.
או הפרעות, לדוגמה, להציג אייקונים תרבותיים, כמו ציורי, ציורים שהם אייקונה גריפקה סינית, ויז'ואלס מהתרבות וכאלה, לנטרינס לדוגמה.
ואותם סוגי טעויות מול זה ומול בני אדם?
כן. שוב, האנשים לא, לא היה הבדל בשפה של האנשים. האנשים, בין אם הם היו בעלי חזות סינית או חזות קוקייז'ן, היה להם מבטא אמריקאי, היה להם זה, כנראה שלא הסברתי את הניסוי כמו שצריך, במהלך השעה הזאת נתנו להם מטלות של ללמוד מילים ולהתבטא בהם. סליחה, לא הייתי ברור. זאת לא הייתה שיחה חופשית, סליחה, סליחה, סליחה.
אוקיי.
זאת לא הייתה שיחה חופשית מול האנשים, אלא השיחה הזאת התבצעה, השיחה על המטלות שהם ביצעו, כמו לדוגמה שינון קטע, או ללמוד EDMs, או ללמוד מילים חדשות.
זאת אומרת שידענו, האנשים ידעו שמצפים מהם בשני המקרים לדבר בדיוק אותו דבר, ולתת את אותן תוצאות, בעקבות משהו שהם למדו קודם בשפה חדשה.
כן, זאת הייתה אוקיי. מטלה ספציפית של לימוד שפה שניתנה אוקיי. לכל הקבוצות.
אז אתה
כן. תפן. סליחה, לא תיארתי את זה נכון. זה לא היה שפה רגועה וקולחת וכו'.
לא הבנתי. עכשיו חשבתי שהבנתי ולא הבנתי. יש, נתנו להם שאלון?
זה מטלות לבצע.
מה המטלות של ביצוע?
לדוגמה, לימוד כמות מסוימת של ביטויים.
איך בודקים את זה?
אחרי זה אתה צריך לחזור עליהם מול בן אדם נוסף.
מול בן אדם.
כן. והבן אדם הזה הוא או היה סיני, או עם חזות סינית, או חזות אמריקאית, או שהיו, ולכל אחד מאלה היו גירויים ויזואליים שונים ברקע בנוסף.
ואתה קבוצה הקבוצה שלקחו אותו בן אדם. עכשיו אתה מול הסיני, ועכשיו אתה מול האמריקאי.
הפרידו בין הקבוצות. זה היה קבוצות של 42 איש בכל קבוצה בקומבינציה.
אוקיי.
נפרדים.
בקבוצה אחת באחת השנייה הייתה יותר טובה, פחות טובה,
בין 10-20% בין המדדים השונים.
טוב, עדיין אני רוצה לומר שתוצאות המחקר האלה, אותי לפחות, הן לא מפתיעות. באמת, כאילו גם אם אני לומדת קטע חדש, אם אני עומדת מול אמריקאי, אני נורא רוצה שהוא יבין אותי, אז אני אעשה את המקסימום להביא את מה שלמדתי. זה נראה לי משהו שהמוח עושה לעצמו הנחות, איפה שנוח לו, באמת.
שוב, מול אנשים שונים זה לא היה מפתיע אותי, אני לא יודע לגבי ההסבר הספציפי שאת הבאת, אבל זה לא היה מפתיע אותי, הנקודה היא שגם מול האמריקאי זה שינה אם היה ברקע מנורה סינית או לא.
כן, כי ברגע שאני רואה המוח שלי מתלכלך אוקיי, אם הוא עומד מול מנורה סינית,
זה...
אולי, סתום, זה סתם פרשנות שלי.
הוא לא אמר שזה מפתיע, הוא אמר שזה בדיוק... מושש או מוסיף לאישוש של התפיסה כן. הקיימת.
שוב, מה שאת אומרת זה אחת המסקנות, לא יודע אם מסקנות, אבל אחד ההסברים שהם הציעו, אותי זה מאוד הפתיע. בכל אופן, אז תודה רבה לכם.
לא, תודה לך, ירון.
ותודה רבה למאזינים.
תודה לכם.
ותודה רבה לחודש יולי. אוקיי, מגניב. אז להתראות לכולנו.
להתראות.
ביי,
ביי. ביי, ביי.
ביי, ביי.